אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
שלום לראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט.
שלום וברכה.
צריך לסיים עכשיו את המלחמה בעזה?
בהחלט. במידה רבה אפשר להגיד שהיא כבר נסתיימה. כלומר, המלחמה כמאמץ נרחב של כוח צבאי מאוד גדול, עם כמה אוגדות, שנלחם בעצימות גבוהה, באופן אינטנסיבי, כל זה כבר מזה זמן לא קיים. אנחנו נמצאים בשטח, במידה מסוימת קצת מדשדשים, פה ושם יש פעילות מבצעית נקודתית, אבל לפי דעתי המלחמה, במובן שבו אנחנו מבינים מלחמה, כבר לא ממש מתנהלת, ולפי דעתי, אם אנחנו נהיה מוכנים להודיע ולהגיע להסכם, זה ייתכן מאוד שזה יהיה המפתח להשבת החטופים, ולכן צריך לעשות את זה.
אבל ראש הממשלה וגם בכירים במערכת הביטחון, כולל שר הביטחון, אומרים לנו כל הזמן שאנחנו לא נוכל להביס את חמאס אם לא ניכנס לרפיח, שרפיח זאת נקודת מפתח בכל מה שקשור להכרעת חמאס. זה לא נכון?
אני חולק עליהם. אני חושב אחרת. עם כל הכבוד, אני חושב שהם במידה מסוימת משועבדים להתחייבויות המופרזות שהם יצרו מלכתחילה. היתרון היחסי שיש בהמשך הלחימה ברפיח איננו שווה כדי הנזק האדיר שעלול להיגרם לישראל. א', מפגיעה באזרחים הרבים שנמצאים שם, למעלה ממיליון אזרחים שהם צפופים מאוד. ב', הסיכון של החטופים שחס וחלילה עלולים לשלם בחייהם, ואנחנו יודעים שכבר עכשיו החשש הגדול הוא שחלק ניכר מהחטופים אינו בחיים. כמובן, אובדן החיילים שלנו, כל זה בשביל משהו שלא עושה שינוי דרמטי במאזן שנוצר כתוצאה מהפעילות הצבאית שלנו עד עכשיו. הפעילות הצבאית שלנו עד עכשיו הייתה מרשימה, גרמה לנזק אדיר, להחלשה עצומה של החמאס. החמאס איבד למעשה את יכולת הלחימה שלו. עכשיו אנחנו עלולים לאפשר לו לזנב בנו באופן שייצור תחושה שאנחנו לא מצליחים להגשים את ההתחייבויות שנתנו לגבי התוצאות של הלחימה, ואני לא רואה בזה שום יתרון. כמובן שכל זה מצטרף לדעתי לפגיעה העצומה שיש במוניטין של מדינת ישראל, במעמד של מדינת ישראל בעולם, וזה רק יחריף. וכשאתה עושה שקלול של כל הגורמים האלה גם יחד, אני חושב שנכון יהיה ברגע זה להפסיק את הלחימה.
לו אתה עכשיו ראש הממשלה ומונחים לפתחך, מונחות לפתחך הדרישות של חמאס, התשובות של חמאס בכל מה שקשור לשחרור חטופים, היית משחרר חטופים בתנאים האלה?
תראי, אני לא יודע מה בדיוק הדרישות של החמאס. בדברים האלה רמה נסתר על הגלוי, ויש המון פרסומים ודברים שנאמרים שהם לא בכך מדויקים. אבל אני אגיד לך,
אנחנו כך, בעיקר שומעים כל הזמן שזה דרישות הזויות, ושחמאס כל הזמן מקשיח את העמדות, כן, זה מה שאנחנו שומעים.
אני מסכים איתך, רק שאנחנו שומעים את זה בעיקר מאלה שמתנגדים לעסקה, כולל ממה שנקרא מקורבי ראש הממשלה. אבל אני אומר כך, כדי לא להתחמק מהלב של השאלה, אם הפירוש הדבר הוא שאנחנו צריכים להפסיק את הלחימה עכשיו באופן מוחלט ולהודיע על הסכמתנו לסגת מרצועת עזה, התשובה היא כן.
כלומר, בעצם התנאי שכל הזמן אומרים לנו שהוא תנאי בלתי מתקבל על הדעת להפסיק את הלחימה בעזה, ולכן אי אפשר לקבל ולכן אי אפשר לקיים את עסקת החטופים, אתה אומר שזה לא באמת תנאי שאמור להוות מכשול, אפילו להפך? זאת סוג של הזדמנות?
כן, אני חושב ככה. תראי, הניצחון או התבוסה במלחמה הזאת, בכל מה שקרה, עכשיו תלוי בדבר אחד, בשאלה אם נצליח להזיר את החטופים. אנחנו התחלנו את המלחמה הזאת בתבוסה. אי אפשר יהיה למחות את התבוסה של הימים הראשונים, אי אפשר יהיה לטשטש את חומרתה, את השלכותיה, את מכאוביה ואת מצוקותיה. הדבר היחידי שיכול במשהו לאזן את התבוסה של הימים הראשונים, זה החזרת החטופים. אם מישהו מעלה בדעתו שאם נהרוג עוד 100 מחבלים ועוד כמה פלסטינאים, שזה מה שיצור את ה... ירחיק אותנו מתדמית התבוסה, הוא טועה, הוא מטעה, והוא חי בהזיה, והוא מסרב להתמודד עם המציאות כפי שהיא באמת. הדבר היחידי שיכול במשהו להקל את העומס הנפשי שכרוך בתבוסה של ההתחלה, זה החזרת כל החטופים. משום שזה יוכיח שמדינת ישראל, שהערבות ההדדית, שפדיון שבויים, שהמחויבות המוסרית שיש למדינת ישראל כלפי אזרחיה, שנחטפו מבתיהם, לא כאלה שהוקו בקרב ונחטפו או נלקחו בשבי כחיילים, אלא אזרחים שלא שמרנו עליהם, שהפקרנו אותם, שהזנחנו אותם, שהתעלמנו מהצרכים הביטחוניים האמיתיים שלהם. אם למרות כל מה שהיה אנחנו נצליח להחזיר אותם, נאזן במשהו את ניחוח התבוסה של הימים הראשונים.
אני חוזרת איתך רגע לדרישות של חמאס, שמדברות בעצם על סיום המלחמה, אבל גם על נסיגה מוחלטת של צהל מרצועת עזה. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו מצב כזה?
כן, בהחלט. אנחנו צריכים, כמובן, כפי שאני חזרתי ואמרתי לא מעט פעמים, צר לי שאני מצטט את עצמי, אבל כבר לפני 3-4 חודשים אמרתי, אנחנו צריכים להציג אופק מדיני, ושאם נציג אופק מדיני, ייתכן מאוד שנוכל לשכנע את בעלי בריתנו, ארצות המערב, להקים כוח התערבות בינלאומי, שיבוא במקומנו ברצועת עזה, וישמור על ההישגים של המלחמה שניהלנו שם, עד שרצועת עזה תימסר לידי כוח ערבי. כוח ערבי פלסטיני לא יקום מהיום להיום, צריך להכין אותו ולהכשיר אותו, אבל בשלב הביניים צריך שיהיה כוח התערבות בינלאומי, דבר דומה לזה שעשינו בדרום לבנון בתום מלחמת לבנון השנייה. אני יודע שאז ניסו ליצור תדמית של כישלון מוחלט למלחמת לבנון השנייה, אבל 17 שנים של שקט מוחלט, הלוואי ואנחנו נצליח להשיג 17 שנים של שקט מוחלט גם ברצועת עזה, כפי שעשינו בדרום לבנון. ולכן לא צריך להיות משועבד לכל מיני נוסחאות ולכל מיני סיסמאות שחוקות, אלא צריך לפעול בקור רוח, באחריות, ולהבין דבר אחד. אם מישהו חושב שהוא יוכל לטשטש ולמחוק מהתודעה ומהזיכרון את מה שקרה בימים הראשונים, הוא טועה. עכשיו השאלה היא איך מאזנים את זה בצורה אחראית. ולאזן את זה בצורה אחראית, זה קודם כל להחזיר את החטופים, לאחר מכן להגיע להסכמות בינלאומיות, שיביאו לכניסת כוח צבאי בינלאומי, שישמור על רצועת עזה מפני חזרה של החמאס, ושלב נוסף, תחילתו של מסע ומתן מדיני, על פתרון יותר מקיף לבעיה שלנו עם הפלסטינאים. אם לא נעשה את זה, אנחנו נמלכד את עצמנו במלחמות אינסוף, במאבקים אינסופיים, בטרור שלא ייפסק, בבידוד והחרמה ונידוי של כל העולם, כפי שכבר מתרחש בעצם הימים האלה, ולא נשיג שום דבר. אנחנו צריכים לעשות דברים שהם מנוגדים לסיסמאות השחוקות והריקות שההנהגה שלנו מפיצה כל הזמן. אבל אין מנוס...
מה, ניצחון מוחלט זו סיסמה ריקה ושחוקה?
כן, בהחלט. בהחלט.
אתה בזמנו...
תראי, צריך להודות על האמת. אנחנו במלחמה הזאת לא נגיע להישגים שהיינו רגילים להם בעבר, משום שהתחלנו אותה במכה איומה, מזעזעת, משפילה, שקשה מאוד להתאושש ממנה. באופן מפליא, בגלל האומץ של החברה האזרחית שלנו, שהצבא מורכב ברובה ממנה, מאנשי המילואים, הצבא הסדיר וצבא המילואים ביחד, גילו אומץ לב אדיר ונחישות גדולה מאוד, והצליחו לשנות את המאזן שהיה מלכתחילה בימים הראשונים של הלחימה. אבל לטשטש את העניין לגמרי, לעשות את זה לניצחון, זה רק בהבל הפה ובהפקרות ובחוסר האחריות ובזכיחות ובהזיות של ראש הממשלה זה אפשרי. בחיים זה לא אפשרי.
אני חוזר איתך רגע לעניין החטופים, כי אתה בשעתו סירבת לשחרר את גלעד שליט בתנאים מסוימים, כשאתה היית ראש ממשלה. ועכשיו אתה אומר בתנאים האלה כן אפשר לשחרר את החטופים. אתה יכול להסביר לנו את השיקולים אז ועכשיו?
יפה מאוד ששאלת, משום שאני חושב שזה בדיוק מה שעושה את ההבדל בין מה שהיה אז לבין מה שהיה היום. אני סירבתי לעשות עסקה, לא סירבתי לשחרר, ניהלתי מסע ומתן באמצעות המצרים עם החמאס כדי לשחרר את גלעד שליט. אבל אמרתי שחייל שנפל בשבי בזמן לחימה, צריך לשחרר אותו, אבל לא בכל מחיר. לא בכל מחיר. אמרתי אז גם להוריו, שבאו אליי לא אחת, ודיברו איתי דברים קשים, בנוסח הדברים שאומרים היום בשיח הציבורי סביב נושא החטופים. אמרתי, רבותיי, אני כראש ממשלת ישראל לא אעשה דברים מסוימים, וסרבתי לעשות. בסופו של דבר, ביבי נתניהו עשה עסקה נפשעת, שהיא הבסיס שעליו נבנה האסון של השביעי באוקטובר. הוא שחרר למעלה מ-1,000 רוצחים, כולל את יחיא סינואר, זה שקוראים לו נאצי, תמורת חייל אחד. זה דבר של לא בא בחשבון, אי אפשר להסכים איתו, אי אפשר להשלים אותו, ואי אפשר לסלוח עליו. מה שאני אומר עכשיו זה משהו שונה לחלוטין. פה מדובר באזרחים שהפקרנו אותם, שהפקרנו אותם. אנשים שהיו בחדרי השינה שלהם, בחדרי המגורים שלהם, בבתים הפרטיים שלהם, בתוך מדינת ישראל, ואנחנו לא היינו שם כדי להגן עליהם. ולכן החובה המוסרית שיש לנו כאן איננה דומה לשום דבר שהיה אי פעם בעבר. מה שלעולם לא הייתי מסכים לעשות כשמדובר בחייל אחד, אני הייתי מוכן לוותר בשביל חייל אחד על לא מעט מחבלים, אבל מחבלים לא רוצחים על הידיים, כאלה שהם היו בדרגה הנמוכה ביותר של מחבלים. לא שלא הייתי מוכן. אבל מה שאנחנו חייבים לעשות כשמדובר בחטופים שנחטפו מבתיהם, אזרחים שאנחנו הפקרנו אותם, זה דבר אחר לחלוטין. אכן, אין דבר דומה למקרה הזה.
אבל אולי ראש הממשלה נתניהו, שאז באמת שחרר כמות אדירה של מחבלים תמורת חייל אחד, הבין את ההשלכות של שחרור רוצחים תמורת חיילים, ולכן הוא מסרב עכשיו לעסקה, או לא מסכים לעסקה בתנאים האלה?
תראי, אני היות ואני בדרך כלל לא פרשן, ואני ככה מסרב תמיד ששואלים אותי או מבקשים ממני לתת פרשנויות, אני אומר כך. תמיד נתניהו מבין את הדבר הלא נכון בהקשר הרלוונטי. מה שהיה נכון לא לעשות כשהיה מדובר בגלעד שליט, נכון לעשות עכשיו. מה שהוא עושה עכשיו זה שהוא מכיל את ההחלטה שהייתה צריכה ליפול במקרה של גלעד שליט על המקרה הלא נכון, במקרה שצריך לשחרר את החטופים. פה היה צריך לגלות גמישות. אבל המצב של ראש הממשלה היום הוא שונה לגמרי. ראש הממשלה היום מנהל את המערכה הזאת לא כדי להציל את החטופים, אלא כדי להציל את ביבי נתניהו. זה דבר אחר לגמרי.
עכשיו אני רוצה לעבור איתך לתחושה שאוחזת ותופסת הרבה מאוד אזרחים בסוף השבוע הזה, רגע לפני שאנחנו מציינים חצי שנה למלחמה, חרדה באמת גדולה מאוד מתגובה איראנית קשה לחיסול של בכיר בכוח אל-קודס. זו הייתה טעות מצד ישראל לחסל כזה בכיר בתקופה שאנחנו במלחמה כל כך קשה בעזה?
אני לא יודע מה היו הנסיבות, אני גם לא מכיר את הביוגרפיה הנקודתית, הספציפית, העכשווית, של המפקד, הסגן מפקד כוח אל-קודס חוסל, אבל אני חושב שהתפקיד שלו היה כל כך דומיננטי, שבהחלט סביר שהיה היגיון בחיסול שלו. עכשיו, אני ממליץ מאוד לנהוג באופן הבא. גם כשמישהו מחוסל, אם אנחנו חיסלנו ולא לקחנו אחריות על העניין, כשקורה מקרה כזה, אני לא מבין למה צריכים כולם להתחיל מיד בפסטיבל של הכרזות ושל הודעות ניצחון שרק יוצרות לחץ על הצד שכנגד להגיב. אני לא מבין למה צריך לעשות את זה. אני הייתי אחראי ללא מעט החלטות מן הסוג הזה, שאף פעם לא שמעו עליהם, על הכור הגרעיני, שזה היה משהו אדיר מבחינת ההיקפים שלו, מבחינת העוצמה שלו, מבחינת ההשלכות שלו, 10 שנים לא דיברנו. נכון שכולם
בסוריה. ידעו, עשינו תקיפת הכור בסוריה, כן.
אבל כן, הכור הגרעיני בסוריה, אבל לא דיברנו על זה כדי לא לגרות את הצד שכנגד, מתוך תחושה של מצוקה, להגיב כדי לשמור על כבודו. אז א', לא צריך לעשות את ההכרזות המתרברבות, הזכוכות האלה, כי הרי עושים את זה מדוע, משום שצריך להוכיח שאנחנו מנצחים, כל הזמן צריך להוכיח שאנחנו מנצחים. עכשיו דבר נוסף, אני לא חושב שצריך לזרוע פאניקה סביב האפשרות של התגובה האיראנית. יכול להיות שהאיראנים יגיבו, יכול להיות שלא, אינני יודע, אני חושב, שככל שאנחנו מפריזים ומדגישים או יוצרים ציפייה לתגובה כזאת, אנחנו במידה מסוימת גם מעודדים אותם להגיב, ואין צורך בזה. אני חושב שההחלטה לפגוע היא לא יכולה להיות מושפעת ממצב המלחמה שאנחנו נתונים בו, ואם אכן התפקיד שמילא אותו זאדי הוא כפי שהוא מתואר, אז אני חושב שיש היגיון בהחלטה לסכל אותו, ואני מקווה שתהיה חוסן מספיק כדי להתמודד גם אם תהיה תגובה איראנית וככל שהיא תהיה.
זהו, אני רוצה לשאול אותך להערכתך, האם להערכתך תהיה תגובה, אולי אפילו לצערנו קשה, איראנית, אבל אין להם באמת אינטרס עכשיו להיכנס למלחמה כוללת? אנחנו לא צפויים עכשיו להיכנס למלחמה רב-זירתית?
תראי, במידה מסוימת אנחנו כבר מנהלים מלחמה רב-זירתית. יש לנו מלחמה בצפון, מוגבלת, אבל מלחמה, יש לנו מלחמה בדרום, יש לנו מלחמה נגד החות'ים, יש לנו מלחמה נגד מיליציות איראניות בסוריה וגם מיליציות איראניות בעיראק. מלחמה די רב זירתית, אבל אני מאמין שיש סיכוי רב שהיא לא תתרחב אל מעבר לטווחים שהיא מתקיימת בהם כבר עכשיו.
אם עכשיו אנחנו עוצרים את המלחמה בעזה, להערכתך, זה ישקיט גם את הגבול הצפוני, את המתח מול חיזבאללה?
אם נעשה את זה במתכונת הנכונה, כלומר אם נעשה את זה במסגרת של הסדר שבו מוחזרים כל החטופים, אז זאת תהיה החלטה מוצדקת. השאלה היא איך בדיוק נעשה את זה.
בני גנץ קרא לנתניהו לקיים בחירות בספטמבר. אנחנו רואים את ההפגנות הקשות שהיו השבוע שקורות לבחירות. נתניהו אומר שעריכת בחירות עכשיו או בזמן הקרוב תפגע בהשגת תוצאות המלחמה. מעבר לכל השיקולים הפוליטיים, זה נכון למדינת ישראל עכשיו להיכנס למערכת בחירות לדעתך?
אני חושב שכל רגע שבו הממשלה הזאת מכהנת, הוא רגע של נזק וסכנה למדינת ישראל, לכן לפי דעתי בחירות בהחלט יכולות להתקיים, היו בחירות מוניציפליות, הן התקיימו בצורה מסודרת, ולא פגעו בשום דבר. זה ניסיון להתחמק מהצורך לעמוד בתוצאות של המהלך הפוליטי על ידי שימוש בנוסח, בתירוץ הזה, בזמן מלחמה.
כן, אבל קמפיינים, יהיו עכשיו קמפיינים וספינים וכל הדברים האלה, זה נכון בזמן מלחמה?
בזמן מלחמה, לשכת ראש הממשלה עוסקת בעיקר בפוליטיקה, בהסתה, בהשמצה, בקמפיין נגד ראשי הצבא וראשי מערכת הביטחון. אם אפשר לעשות את זה בזמן מלחמה, חייבים, לא רק אפשר, חייבים לעשות בחירות.
ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ושבת שלום.